אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חוגגים פורים בכאן תרבות. ועכשיו, מה שכרוך.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל יישומוני הסקטים. על ההפקה היום לי צדוק, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. שלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה? פורים שמח.
חג שמח.
חג כן. שמח, פורים הגיע. אנחנו נדבר היום על הומור. למרות שלאחרונה קשה יותר לשמור על הומור, אבל אנחנו ננסה בכל זאת, נדבר על הומור בספרות, וספרות בהומור גם. למה בעצם אין הרבה ספרות הומוריסטית בעברית? בישראל, אני חושב אפשר להגיד, לא מתאים על הספרות מצחיקה. אני מנסה להבין מדוע. אולי אפילו מישהו יפריך את הטענה הזאת ויוכיח שאנחנו, אני טועה. אנחנו נדבר היום עם מומחה להומור, פרופסור אריה סובר. נשאל אותו למה צריך בכלל הומור, והאם הישראלים באמת פחות מוצלחים מזה, בזה, ומה קורה כשאין הומור. מה זה, מה, אתה יודע, זה כמו שינה. אומרים לנו שאנחנו צריכים שינה. מה קורה כשאין שינה? זה לא טוב. אז אולי גם הומור זה ככה.
אנחנו... איפה ההומור היהודי? זה מה שאני רוצה לדעת.
היינו... כאילו היהודים נחשבים נורא נורא מצחיקים.
כן. יכול להיות שכשוויתרתם על היהדות, אז הלך גם ההומור. עזבתם את הבית כנסת, ומה יצא לכם מזה? הלך ההומור.
או אם אתה מקבל מדינה.
כן.
אם אתה מקבל מדינה, אתה צריך לשלם בהומור.
אתה צריך להיות רציני עכשיו, כן.
נדבר איתו גם על ספרות. אולי יש לו המון דוגמאות לספרות מצחיקה שנכתבה כאן והצליחה, ו... אולי אנחנו טועים. נדבר גם עם הסופר מתן חרמוני, הוא מקפיד להיות מצחיק בספרים שלו, ואפילו אם הם רציניים, ננסה גם לצחוק קצת וגם לשאול האם חשוב לו שאנשים יצחקו מהסיפורים שהוא כותב. מהצד השני, כאמור, נבדוק האם ספרות יכולה להיות חומר קומי עם הסטנדאפיסט גיא אדלר, ונדבר גם עם חיה גלבוע שלנו בפינה קוראת לסדר, מה דעתם של חכמינו על הומור, מה הם אמרו?
כן, אז מה זה הומור? למה אנחנו זקוקים לו? מה קורה כשאין אותו? אולי הומור הוא בעצם מנגנון הגנה מפני החוץ והפנים שלנו שנאבקים תמיד מאבקים פנימיים וחיצוניים, ואם אין לנו הומור אז אנחנו בבעיה. פרופסור אריה סובר הוא מומחה להומור, הוא הקים את האגודה הישראלית לחקר ההומור, עורך שני כתבי עת מדעיים בחקר ההומור, הוא כתב על הנושא כמה ספרים, ביניהם חשיבותה של אי הרצינות והצחוק. קובץ מאמרים שברח על הנושא מזוויות שונות, לצד מחזות בתסריטים רבים ומצחיקים שהוא כתב. שלום פרופסור אריה סובר.
שלום, שלום.
אז אפשר לומר שהומור זה מנגנון הגנה?
הומור זה מספר דברים. זה, אחד מהם זה מנגנון הגנה. אבל הומור למעשה הוא קודם כל עניין אישי, וכאשר יש ארבעה דברים שבלעדיהם אי אפשר לחיות. זה לנשום, לשתות, לאכול ולצחוק.
אתה חושב באמת שצריך לצחוק כמו לשתות, כמו לנשום, כמו לאכול?
כן.
למה? מה קורה אם אנחנו לא צוחקים?
למרות שבסדר החשיבויות זה הסדר שאמרתי.
כן, אוקיי.
אם אתה צריך לבחור בין לצחוק לנשום, אתה אומר לבחור בין לנשום.
נכון.
מה קורה כשאין הומור? מה קורה אם אנחנו לא צוחקים?
קודם כל, הומור מסייע לנו לעבור את מסלול החיים. במסלול החיים שלנו אנחנו נתקלים בקשיים, כן, מכל מיני סוגים. קשיים פיזיים, קשיים נפשיים, משפחה, ילדים, משכנתה, עבודה, סכסוכים, המון קשיים. אין אדם שעובר את מסלול החיים בקו ישר. כן, זה תמיד עליות וירידות. עכשיו, הומור מסייע לנו, זה בעצם תהליך קוגניטיבי שמסייע לנו להמיר, אני קורא לזה המרה קוגניטיבית, להמיר דברים לא טובים לכאורה להומור שהתוצאות שלו, הערך המוסף שלו זה דברים טובים. וזה לכל ילד שנולד בכל מקום על כדור הארץ יש את את המנגנון הזה שנקרא הומור וצחוק. כלומר, זה מלווה אותנו מהרגע שאנחנו נולדים עד הרגע שאנחנו עוזבים את העולם הזה.
רגע, אבל יש אנשים אבל יש אנשים שאנחנו אומרים עליהם, או אין לו חוש הומור. אז מה קרה? היה להם פעם כשהם היו ילדים ואז הם איבדו את זה?
כן, בדרך כלל מי שאומר על אחר שאין לו חוש הומור,
כן.
הוא בעצם רוצה לומר שהוא לא סובל אותו.
יש בזה משהו, כן.
כן, אין אדם בעולם שאין לו את המנגנון הזה. להוציא חריגים, למשל אוטיסטים במצב בינוני קשה,
כן.
הם לא מבחינים בין הומור לבין רציני, הכל רציני. אבל כל אדם נורמלי, וכמעט כולם נורמליים, יש להם את המנגנון הזה. ואז את שואלת עצמי, רגע, אז למה? כאילו, אנחנו המון צוחקים, המון, ורוב הצחוקים שלנו, דרך אגב, לא רק מהומור, אבל רוב הצחוקים שלנו נובעים כתוצאה ממצבי הומור. שאלה מצבים יוצאי דופן, צריך להבין. ועכשיו אני נוגע למה שאמרת לגבי מנגנון הגנה.
כן.
אכן, הומור, אחד התפקידים שלו, זה להיות מנגנון ההגנה מול מצבים יוצאי דופן שאנחנו קולטים מהעולם החיצוני. והומור בעצם הוא לא נולד כדי להצחיק אותנו. זה לא התחיל מזה. אם אנחנו הולכים אחורה לאדם הקדמון, כן, אז יש תיאורטיקנים שאומרים שכשהמשפחה גרה בתוך מערה והנה יופיע אריה מול הפתח, אז הלוחם, הגבר, ראש המשפחה, עצר את נשימתו, כי זה מה שאנחנו עושים, שאנחנו פוחדים, כן?
כן.
עוצרים את הנשימה, וכשהסכנה חלפה, הוא הוציא את האוויר מהריאות. עכשיו, הוא עשה את זה עם קול, זה התפתח לקול, כדי להודיע למשפחה או למי שנמצא במערה, שהסכנה חלפה. עכשיו, תמיד כשסכנה חולפת, אנחנו מרגישים תחושת הנאה. זה הלך והתפתח עד כדי שההנאה קיבלה היבט פיזיולוגי שנקרא צחוק.
אז אבולוציונית זה פשוט הנחת רווחה, הצחוק.
בדיוק, בדיוק. בסופו של דבר, כי למעשה, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לעומק לתוך המחקר, למעשה כל מצב של הומור יש בו אלמנט שמאתגר את המוח. כלומר, זה לא מפחיד, אבל זה מעלה סימן שאלה. אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, מה יוצא דופן הזה? זה שייך למחלקת הומור, או זה בעצם אותו אריה, אותו דוב שעומד מולה, שמסכן אותה?
לצחוק או לברוח?
בדיוק, כן, משהו כזה.
מה עם הספרות? אתה יודע, נוטים להגיד שהספרות הישראלית היא לא הומוריסטית, היא לא יודעת לקחת עצמה אלא ברצינות, הכל הרי גורל. למה? ואולי אנחנו טועים.
האמת היא שאם אנחנו משווים, בוא נאמר ככה, הומור היהודי התפתח בשלושה מקומות מרכזיים. מזרח אירופה, ארצות הברית וישראל. היכן שגרו רוב העם היהודי, כן? וכמובן התוצרים הומוריסטים, כמו תוצרים אחרים, נוצרים איפה שיש הרבה אנשים. ההתחלה הייתה במזרח אירופה, ושם ההומור שימש במיוחד כמנגנון הגנה. מול המערכים שלנו שלא כל כך אהבו את היהודים, כן? פוגרומים, עלילות דם, גירושים וכו'. אז שם הומור עצמי התפתח מאוד, שהוא דרך אגב מאפיין אותנו, את העם היהודי בכלל, הוא נחשב לעם שהכי צוחק על עצמו מיתר העמים, והספרות ההומוריסטית, זה התחיל בבדיחות, במחצית המאה ה-18, היהודים התפצלו במזרח אירופה לשלוש קבוצות, החסידים, המתנגדים והמשכילים. שלוש קבוצות שממש שנו אחת את השנייה. ואחד הביטויים לתיאוב הזה היה להמציא בדיחות. תפתחו כל ספר בדיחות קובץ, אז תראו בדיחות של משכילים על חסידים, חסידים על מתנגדים, ואלה על אלה.
כן.
כך התחיל ההומור, נאמר, בבדיחות. אבל ההומור הספרותי מתחיל במאה ה-19. מתחיל במאה ה-19, ממש... אפשר לומר שההומור היהודי, המושג הזה, מתחיל במאה ה-19. ונמשך, אפשר לומר, עד היום.
אז עם מי הוא מתחיל שם במאה ה-19?
אז אנחנו מוצאים שם את יוסף פרל, איזק ארטר, איינריך היינה, יוד למד פרץ, מנדל מוכר ספרים, אפשר לומר גם אברהם גולדפאדן שעשה תיאטרון, כן, יוד למד פרץ, שלום עליכם, כן? הם היו, כאשר הטופ, לפי דעתי, ההומוריסטן הספרותי, הסופר ההומוריסטי הגדול ביותר של העם היהודי, לדעתי, זה שלום עליכם. עד היום, לפי דעתי. כלומר, הכתיבה שלו מדהימה, פשוט מדהימה, ולכן הספר שלי שיצא לפני שנתיים באנגליה על ההומור היהודי, על הכריכה, יש את התמונה של שלום עליכם.
אבל אז הגענו לכאן, ובארץ ישראל נדמה שאנחנו עובדים אחרת, לקחנו מודל אחר.
נכון, נכון. עכשיו, מה ההבדל בין ההומור הישראלי למזרח האירופאי והאמריקאי? ההומור, במיוחד במזרח אירופה, אבל גם בארצות הברית, נוצר והתפתח תוך כדי זה שלא סבלו את היהודים. היהודים, כן, הייתה אנטישמיות, היו סנקציות על יהודים. בקיצור, זה התפתח כשהיהודי היה החלש. ולכן הדמות הדומיננטית המאפיינת את ההומור היהודי במזרח אירופה וארצות הברית זה השלומיאל. זה הוודי אלן, כן. זה חכמי חלם.
הרשלם.
הרשלם. אתה לא יכול להיות גם חזק וגם מצחיק, זאת הבעיה, אה?
לא, לא, קודם כל יש בזה משהו, אבל אתה יכול להיות, אתה יכול. אבל זה יפיין, כי אלה התנאים ששם צמח ההומור היהודי, כשהיהודי הוא חלש. אז היהודי החלש המציא הומור עצמי במיוחד, אבל גם הומור על הגויים, כן? עכשיו, השלומיאל לא עשה עלייה לארץ ישראל. לא עשה עלייה.
לא, אנחנו באנו לפה, רצינו להיות נמרוד, רצינו להיות חזקים, יהדות השרירים, אנחנו לא שלומיאלים יותר.
נכון, עוד לפני הקמת המדינה, כן, סופרים, סמך יזהר ואחרים, על מה התמקדו בהקמת המדינה, ביהודי החזק, בצבר, כן. זה מה שהיה חשוב. לא, היהודי החלש, לא, לכן גם לא אפשרו, דרך אגב, לתיאטרון היידי להיכנס לפה, כי התיאטרון היידי, שהוא בעצם המשך של מזרח אירופה, כן, שמביא את היהודי, אותו יהודי שלומיאל, לארץ, לא נתנו, לא אפשרו להם, שמו סנקציות על תיאטרון היידיש.
נכון.
כן, לא אפשרו, ולכן זה דבר אחד. דבר שני, כתוצאה מהקמת המדינה והמלחמות וכו', היינו עסוקים בדברים אחרים, והספרות הישראלית לא עשירה בסופרים שכותבים הומור. אז הגיע ב-49, הגיע מהונגריה
אפרים קישון,
בתוך 3-4 שנים כבר הצגה שלו קומית הייתה בהבימה, והיה לו את הטור במעריב שם ההומוריסטי. הוא, אפשר לומר, היה באופן מלא כתב הומור. אחר כך יש לנו...
כן, וחייבים להגיד, הוא כתב הומור, זה נכון, ולא לקחו אותו ברצינות, גם בגלל הדבר הזה.
נכון, נכון.
הוא תמיד התלונן על הדבר הזה, כי הומור נחשב פה לדבר נחות.
נכון, נכון מאוד. היום כבר לא, אבל לקח המון שנים.
נכון.
שההומור נחשב לעומת הדרמה, כן? הדרמה הרוסית בתיאטרון, כן?
נכון.
שנחשבה לרצינית.
הוצאינו חנה רובינה.
סרטי הבורקס, כן? נחשבו לדבר זול.
נכון.
כן? אבל היום זה כבר פולחן, סרטי פולחן.
פרופסור אריס עובר, אנחנו מתחילים להבין מדוע אנחנו לא הומוריסטים, אולי אנחנו נצליח לתקן את זה קצת בהמשך התוכנית. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בבקשה.
תודה רבה.
חג שמח.
חג שמח.
חוגגים פורים, וכאן תרבות. ועכשיו, מה שכרוך.
מצחיק.
מה זה? אני ממש, אני על הרצפה.
לא הצלחתי לשלוט בזה. אנחנו מה שכרוך וכאן תרבות. אנחנו עם תוכנית מיוחדת על הומור. הסופר מתן חרמוני כותב ספרים רציניים למדי, אבל גם כשהוא מתעסק בהיסטוריה היהודית או באקדמיה הישראלית, הוא מקפיד שזה יהיה מצחיק. נדמה שזה בנפשו להצחיק, כהתרסה על מצב לאומי הפוך, או התנגדות למצב הלאומי ההפוך, או שאיפה קצת לשנות אותו. בואי נבדוק. שלום מתן חרמוני.
שלום.
שלום וברכה. חג שמח.
אז מה זה? זה בנפשך? זה התרסה? זה התנגדות או שאיפה לשנות?
All of the above, אבל אני חושב שזה קודם כל, איך נגיד, זה קודם כל אני מנסה לקיים את החלק שלי בחוזה עם הקורא. זאת אומרת, העניין של הומור זה משהו שצריך להיות מין מימד בתוך הכתיבה ובתוך האקט המסירה לביני ובין הביני ובין הקורא.
למה בעצם? למה זה חייב להיות חלק למה צריך את המימד הזה בעיניך?
כי כשאתה לוקח ספר באורך 250 עמודים ואיכשהו הקורא האידיאלי מבחינתי זה שלוקח את הספר למיטה לפני שהוא, וזה הדבר האחרון שהוא עושה לפני שהוא הולך לישון, תן 20-30 עמודים, אני מרגיש זכות מאוד גדולה עם כזה דבר. קורא כמובן שמדובר בקוראים וקוראות כאחד, כן, שלא מתבלבל. והעניין הזה של להצחיק זה חלק ממה שאתה יכול להחזיק מערכת יחסים שאורכה 250 עמודים. עכשיו, זה לא הופך את הדברים לפחות רציניים, להפך. ואולי אפילו, קיוויתי שתשאלו אותי איך זה לדבר על כתיבה הומוריסטית בימים האלה.
בבקשה, איך זה לדבר על כתיבה הומוריסטית בימים האלה? מתן חרמוני.
טוב ששאלת.
כן, מזל ששאלת, מאיה, כי באמת, זה משהו שמטריד אותי כבר הרבה מאוד זמן. אז תראו, אני גם קצת מתעסק בזה ברשימות שלי בידיעות.
כן.
מה זה הכתיבה הומוריסטית? זה בעצם בחירה בהומניזם. מה שאנחנו חווינו הוא מחוץ לטווח ההומניזם, וזה תפקידם של היסטוריונים, עיתונאים וחוקרי שואה, לבחון ולבדוק את מה שהיה. גם על השואה מעטים כתבו. אוקיי, ממש על זוועות השואה. כל זה מה שתרחש בצל השואה, ואיכשהו ממה שאני יכול לחשוב או לראות את העולם, את עולם הספרות ביום שאחרי, מה שנקרא, זה חזרה לכתיבה ההומניסטית, לתפיסה הקאמרית יותר של ספרות, שספרות היא על חולשות אנושיות, ועל איזשהו, כאילו, אידיוטיזם שטבוע באדם, שאפשר להגדיר גם חוכמה דרכו, ולא בהכרח רק על הזוועות הגדולות שקרו, ולא הייתה חובה לתפוס את כל המהות של החברה בכמה שורות או ברומן, אלא את יושב את מהות האדם באשר הוא אדם ולא מפלצת אדם.
כן.
וכן הלאה.
מתן, אני חושבת, מאוד, אני חושבת שאני חשבתי לעצמי עליך שהכתיבה שלך היא גם מצחיקה, כי אתה התעסקת מההתחלה מהספר הראשון שלך, אבל אני חושבת שגם במחקר שלך בסופרי יידיש. ואנחנו גם דיברנו על זה עם המוראיין הקודם שלנו, שם היה הומור, והיה את מה שקראנו לו הומור יהודי, ובאיזשהו מקום כשבאנו לפה, הסופרים הישראלים ויתרו על הרעיון הזה של הומור. הם רציניים, הם הצופה לבית ישראל, הם לא בהומור.
תראי, זה גם, כן, אבל זה גם חלק מההתפתחות של התרבות והאקט הכתיבה בעברית. עברית הייתה שפה מאוד, עדיין, שפה מאוד חדשה כשפת דיבור. זאת אומרת, עוד לא הצלחנו לגמרי לזקק את העממיות העברית, הישראלית וכן הלאה. עובדים על זה, אבל זה עוד לא ממש שם. כן? אפילו דברים שפעם נראו כמו שיא הרעננות כבר פחות רעננים היום. אנחנו עוד עובדים על זה, עוד לא יודעים מה נשאר ומה לא. בשעה שביידיש כבר כשהתחילו לכתוב ספרות מודרנית, אז הייתה אמתחת של 600 שנה.
כן.
כן. אפשר היה כבר לדלות ולזקק ולהכניס, ואז גם לספר בדרך אחרת. חוץ מזה שגם, את יודעת, העניין הזה של המימד, של הומור זה מימד, מה אני מתכוון לזה? אני מתכוון שהתגובה הפיזית שאני הייתי רוצה מהקורא שלי, זה לא שיהנהן. אוקיי? הרבה פעמים הספרות העברית, זה מה שאמרתם, הצופה לבית ישראל וכו' וכו', גורמת לך להנהן. נכון, נכון, נכון. אני רוצה שאלה לא, אוקיי, את יודעת, יש הרבה סופרים עד היום שכותבים דברים מאוד נכוחים מבחינה פוליטית, ומבחינה, רואים רחוק, ואני מסכים עם כל דבר שהם אומרים, ואני מהנהן. אני רוצה שהלסת תשמע, כאילו לקורא. שישב ויגיד, רגע, הוא לא באמת כתב את זה, הוא לא באמת אמר את זה. אני באמת חושב שהוא התכוון למה שאני חושב שהוא מתכוון. מה, עד כדי כך הוא מלוכלך פה, דברים כאלה. זה מה שאני רוצה.
אז אני רוצה להגיד לך שאני חושבת שאתה משלם ומחיר על הבחירה הזאת שלך, כי, ודיברנו על זה גם עם פרופסור אריה סובר, על העניין הזה של, נגיד, אנשים כמו אפרים קישון, להבדיל, מאוד זלזלו בהם, כי הם התעסקו בהומור. אתה לא מתעסק רק בהומור, אבל אתה משתמש בו, ומבחינה ספרותית, לדעתי, אתה משלם מחיר, זה שלא היית בחמישייה, בפרס ספיר, או לא זכית בו, זה מחיר שאתה משלם על זה שיש הומור. אם היית מוריד את ההומור, אז יכול להיות שהם אומרים, הוא רציני זה.
זה לא יודע, פעם אני אגיד מה אני חושב על פרס ספיר, במיוחד על השופטים של השנה ולמה. היו שם הרבה בעיות אתיות, אבל תזבי, יום פורים, לא נגיד את הדברים האלה.
כי עוד לא שתינו, נגיד את זה בלילה.
מה, לא שתינו, נגיד את זה בלילה.
אוקיי.
אני לא יודע אם אני, יכול להיות שאני, מתייחסים אליי כאל סופר פחות רציני, בגלל שאני כותב ב... צורה הומוריסטית, אז את יודעת, תכתוב בצורה הומוריסטית מצריך הרבה יותר שליטה בטכניקה ושליטה במדיום. האם זה כך? קשה לי, לא יודע, מי שחושב ככה, אני חושב שהוא לא קורא רציני של ספרות, אני לא יודע מה להגיד.
אל תפסיק בכל מקרה.
לא, אל תפסיק, ואם אתם רוצים לסת נשמטת, אז באמת נגיד שפילפוגל שלך, ובעצלתיים האחרון כוללים כל מיני רגעים שומתי לסת כמו שרצית, אז בזה לפחות הצלחת, מתן חרמוני.
תודה, תודה. תודה רבה על ה... כן, אני אשתדל להמשיך.
תמשיך.
זה מה שאנחנו עושים.
תודה על השיחה הזאת, ושלך חג פורים שמח ומבדח.
פורים ומבדח.
להתראות.
ביי ביי.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חזרנו. אנחנו בתוכנית מיוחדת שלנו לחג הפורים, על הומור וספרות, הקשר ביניהם. נדמה שהקשר בין השניים בישראל בספרות העברית די קלוש. אין הרבה הומור בספרות העברית. חשבנו לעצמנו שננסה אולי את הכיוון ההפוך, למצוא את הספרות בהומור. אולי יש סטנדאפ ישראלי ספרותי, כמו זה למשל של לואי סי קיי, שמול אלפי אנשים הקדיש חלק מהמופע שלו לקלאסיקה, הוא הקדיש אותה לקלאסיקה האמריקנית ענבי זעם של ג'ון סטיינבק. בואי נשמע את הקטע הזה.
It's not usually the thing is the elderly breastfeeding from the young. Except for at the end of the Grapes of Wrath, which I don't mean to ruin that book for you, but you should have read it by now. I don't know if you read the Grapes of Wrath, but that's how it ends. With an old dying man sucking milk out of a young girl's tits, and then the book is over. And you're like, Jesus, what happened at the end there? That's crazy. There's no other book in that genre. There's no dense historic classic that ends with a weird porny paragraph at the very And then Anna Karenina shat on his chest. Holy moly with that! The end. Oh my God! That is a violent shift in tone at the end of that book. I've been reading this book for 3 months.
אז בתרגום לעברית הוא אומר, זה לא נפוץ שאנשים מבוגרים יונקים משדיים של אנשים צעירות, חוץ! מבסיום של ענבי זעם, שאני לא רוצה להרוס לכם, אבל הייתם אמורים כבר לקרוא אותו עד עכשיו, הוא מסתיים ככה, איש זקן וגוסס יונק משדיה של אישה צעירה, ואז הספר מסתיים, ואתה כאילו, אלוהים, מה קרה שם בסוף? אין עוד ספר בז'אנר הזה, הוא אומר, אין עוד קלאסיקה היסטורית דחוסה שמסתיימת בפסקה פורנוגרפית מוזרה. ואז אנה קרנינה חרבנה לו על החזה, הסוף, אלוהים אדירים, הוא אומר, זה שינוי טון אלים בסוף הספר, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם באמת אין עוד ספר בז'אנר הזה? כי אפשר לחשוב על יצירה היסטורית דחוסה עברית, שכול וכישלון של ברנר למשל, שבה זה אמנם לא פסקת הסיום, אבל יש שם פסקאות מוזרות למדי, אולי אפילו פורנוגרפיות, כמו סצנה שבה אסתר שופכת את ציר הלילה שלה על הראש של חפץ מהמרפסת שלה, זה הולך ככה. הוא ניגש אל הבית אשר בו גרה היא בהחלטה גמורה לומר לה, אסתר, הדבר הוא כך וכך, עכשיו הדבר תלוי רק בך. ובגשתו ויראה אותה, עומדת על המרפסת הפונה לרחוב, וסיר של שופכין בידה. באיזה תימהון זר בליבו הולך וגדל, מבולבל מחשבות לגמרי, פסח רגע על העניין, ומיהר לגשת עד פתח הבית שתחת המעקה, כאילו כדי לפנות לה את המקום, ושלא לעכב מבעדה משפוך את אשר בידה. אבל הוא כבר אחר. כל מה שהיה בסיר נשפך עליו כהרף עין. מתונף כולו נרתע לאחוריו, אבל לא הרים עין אלא שופכת. אני חושב שזה לגמרי תואם. לא יונקים פה, אבל סצנה מוזרה מאוד. אולי היה צריך להימצא. הסטנדאפיסט הישראלי שיעשה ממנה מטעמים איתנו כדי להבהר על האופציה הזאת. הסטנדאפיסט גיא אדלר, מגיש הפודקאסט צעקות. שלום גיא אדלר.
היי, מה נשמע?
מדהים. מדהים, מדהים.
מאיה מאוד אוהבת שאני מערבב בתוכנית נוזלי גוף.
כן.
אבל אולי זה חומר טוב לסטנדאפ, שכול וכישלון של ברנר.
זה נשמע מדהים. אני חייב להגיד, דבר ראשון, אתה, אלן, שלום, איזה כיף להיות פה. אני בור ועם הארץ, כן? אני לא הכרתי לא את הרפרנס הזה ולא את ההוא. את הקטע שלוי, אני כל כך, אני אפילו שכחתי את הקטע המצחיק הזה, כי זה התחיל להתעסק בספרים. אבל, וואו, מדהים שהיא שפכה לו, מה, איך קורה? תשפוכת? מה היה?
שופכין. סיר של שופכין בידה.
שופכין.
שופכין.
אני רואה שזה גם כאילו...
עושה לך חשק לקרוא את הספר.
חראי, אני בזה... אה, את השופכין, אני לא... אל תכנסו איתי, אני עדיין בספרות, אני צריך לקרוא לזה במילים יפות. כן, שמע, זה בהחלט חומר לקומדיה. אני הזנתי לקטע הזה עם ענבי זעם לפני, וזה באמת... כאילו נשאלת השאלה, איך אתה יכול להביא קטע כזה לסטנדאפ, מתוך רומן עכשיו, כאילו, אתה עושה סטנדאפ, אתה רוצה לדבר על דברים שכולם מהר מאוד יכולים להבין.
נכון.
רגע שמהר מאוד כולם יכולים, אז אתה יכול ללכת על שני דברים, או על שני דברים, אתה יכול ללכת כמה דברים, או משהו שכאילו כולם יודעים אותו, ובמקרה של ענבי זעם זה לא משהו שכולם יודעים, אני נגיד שמעתי את הסטנדאפ, לא ידעתי את זה, או שאתה יכול ללכת על משהו שאתה כאילו, שאפשר להזדהות איתו במהרה, והרגע באמת משונה הזה, שבו איש מבוגר יונק מאישה צעירה, הוא רגע שלא משנה אם קראת או לא, אתה שם. זהו, באותו רגע שהוא אמר את זה, הייתי כזה, אוקיי, יאללה, קדימה.
העניין הוא, אבל גיא, שכאילו אין בעצם קלאסיקה, כלומר, אם אני מנסה לחשוב על איזה ספר בעברית, קלאסיקה, שכל הקהל שלך בוודאי קרה, ואתה יכול פשוט לתת רפרנסים, וכולם ידעו על מה מדובר, אז יכול להיות שזה רק קופיק או לא יודעת משהו.
או התנך.
משהו כזה. אולי תנך.
תנך, אגב, לגמרי. תנך לגמרי, גם יש לך שמה את הדברים של ה... כמו השפחה לו שופכין על הראש, אבל תהיה לך יותר ארדקור וסופה. ומפחיד ומשוגע, אבל תשמע, קלאסיקה עברית, אני יודע, נגיד שכולם קראו, הוא לא יודע אם כולם, אבל נגיד בדור שלי כולם קראו קופסה שחורה. אז אני יכול להגיד שאולי נצליח למצוא משהו, איזה בדיחה על זה שלה, כאילו, שזה הכל מין, זה הרי חליפת מכתבים, הספר הזה, אז אני יכול להגיד איזה משהו צורני על זה. עכשיו להיכנס לשמות של דמויות, וזה אין סיכוי זיפי, כאילו.
אבל זה יכול... יכול להיות שהקהל פשוט, אולי הקהל הישראלי, נגיד, אתה מכיר אותו, שונה מהקהל האמריקאי במובן הזה?
אין לי מושג מה זה הקהל הישראלי, אני לא יודע מה הקהל, בטח לא מה הקהל האמריקאי, אני לא יודע מה זה המילה הזו בכלל, ישראל, אני יודע מה הסימבול וזה, אבל קהל וישראל, מין משהו מאחד, שהוא כל הישראלי, מה הם כולם יודעים, במה הם כולם, אין לי שום מושג. אם היית מכריח אותי לדבר על, על ספרים, נגיד אני יכול, אישה בורחת מבשורה, אז כולם יודעים מהי הבשורה שהאישה בורחת ממנה, לא יודעים באמת מה הולך בתוך הספר, אבל אני יכול לעשות איזה משהו עם זה. מה עוד הם כולם יודעים?
סיפור על אהבה וחושך.
אין לי שום מושג. אתה עושה לי פתיחה על סיפור על אהבה וחושך, אני לא... נטלי פורטמן שיחקה בסרט, אני יודע.
נכון, יפה.
הנה, אני מרגיש שאנחנו בדרך נכונה.
אפשר לעשות איזה חיבורים פה.
זה באמת איזו סיטואציה שאין לנו את האולדן קולפילד של, כאילו שאתה יכול לבוא ולהגיד, הוא, יש לי פה שם של בן אדם שאני יכול להביא, ואני יודע את כל המתענים שלו וכל הזה. אין לי, כרגע לא קופץ לי, אבל שוב, אתה יודע, אני בור, יש אנשים ש... אני מניח יוכלו לעשות את זה הרבה יותר טוב, אבל זה גם מדהים לראות שכאילו פאנצ'ים על הארי פוטר, אין בעיה לעשות.
זה נכון.
שזה כאילו בקטע הזה אתה אומר, אוקיי, הנה, יש לך את זה. הנה, יש לך את הספרות. אני הצלחתי אפילו לעמוד, אומנם זה היה בקורונה, ואומנם הייתי מאוד מאוד שיקור, וזה היה בירושלים, וירושלים קוראים שם דברים מוזרים, אבל הצלחתי לעמוד 10 דקות ולדבר על שר הטבעות. אז כאילו, יש דברים שאתה יכול... אם אתה יודע שהם כן גם ספר אבל גם מאוד פופולרי, גם עשה איזה עיבוד לסרטים, אז כאילו השאלה היא אם אתה מצליח להגיד מילה שמקפיצה לאנשים משהו באוזן כדי שאיכשהו תצליח לאסוף אותם. וזה מדהים לראות שלוי, מה שהוא עשה, המילה שהוא אמר זה פשוט איש מבוגר יונק מילה סבירה, וזה היה כאילו, אם אתה מצליח גם להביא ספר שאתה אומר, אוקיי, בספר הזה קרה משהו מטורף, לא משנה שלא קראתם, קרה פה משהו מטורף, בוא נשים אותו שנייה על, על השולחן.
אבל יש גם את העניין של, זה לא, אולי זה לא בדיוק סטנדאפ, אבל נגיד מה שאתה עושה בפודקאסט שלך, צעקות.
איזה פודקאסט, צעקות?
צעקות, כן. כן. שכולנו מכירים ומוכירים.
אפשר למצוא אותו בכל ספוטיפיי, באמת.
נכון, נכון.
מה שעובד לכם.
מה שאתה עושה שם, זה דבר מדהים, אתה יושב ופשוט מדבר. עכשיו, אני מדמיינת אותך לפחות, יושב בסלון שלך ומדבר למיקרופון. אפרופו זה שדיברנו עכשיו על קהל, אני לא מניחה שאתה יודע מהקהל שלך, למשל לא ידעת שאני מאזינה, ומה שאתה מדבר, אני לא יודעת מה, זה נשמע לי רנדומלי, אבל זה איכשהו מעניין אותי, אז אולי זה הספרות, נגיד זה סוג של ספרות, כמו מה שקנאוסגורד עושה, שאולי אתה לא קראת, אבל הוא בעצם מדבר על עצמו ועל המשפחה שלו, הוא לא מדבר, הוא כותב, וזה מין... אתה לא מבין למה, זה, למה אני מתעניינת, בסגר אדלר יושב שם, אין לי מושג. אחי, אני אוהב את השתיקות, אתה גם מעיז לשתוק לפעמים, פתאום הוא ישתתק פתאום. אבל זה, יש שם משהו שעובד, אז לא משנה שאין לי מושג מה הולך שם, יש דמויות, הבת שלי המליצה לי אגב על הפודקאסט הזה, היא אשמה, ויש דמויות בחיים שלנו שצצו, נהיו, כזה אלונה אדלר, התינוקת, וכל מיני דברים כאלה, החתול. אתה יודע, זה כאילו סוג של הדבר, הסיפור, שלא משנה מי הקהל בעצם. והקהל לא מבין אפילו, לא מכיר את הדמויות אצלך, אין לי מושג מה הולך אצלך בחיים, זה מעניין אותי לשמוע. זה סוג של ספרות.
א', תודה, זה מחמאה עצומה. דבר שני, אני כאילו, קצת, כאילו, אני מתייחס לזה קצת כמו אל טור, טור שבועי, כאילו, אם הייתי מקבל עכשיו לכתוב כל שבוע את מה היה... מה היה השבוע ואיך המסקנה הזו, איך זה קשור לחיים שלי, ומתחרז עם שיר של שלמה ארצי, אז כאילו זה מה שהייתי עושה, אבל אין לי את הדבר הזה, אז אני נהנה מהפריבילגיה של אנשים שחיים בתקופתנו, שכל בן אדם יכול פשוט לפתוח מיקרופון ולהפיץ את זה במיני ערוצים, הספוטיפיי הוא באמת מאפשר משהו מדהים בקטע הזה, ופשוט להתחיל לרוץ על היום-יום. חלק מהקטעים נשמעים קצת כמו סטנדאפ, חלק מהקטעים באמת נשמעים כמו הקלטה שאת מקבלת בוואטסאפ מבן אדם. מבן אדם שאת כאילו, רגע, מאיפה אני מכירה אותו? למה הוא שומעת לי את
זה? הקלטה בטעות,
כאילו. 57 דקות, מה קרה לו?
חכה שהבת שלך תגדל ותשלח לה הודעות מוקלטות, זה בדיוק ככה.
נראה לי שהיא תשלח לי כאלה, אני מקווה. אז אני כן חושב שאני מנסה ליהנות מכל הקטע הזה של זרם תודעה, אם כבר אנחנו מדברים מונחים מתוך העולם הזה, אז כן אני מנסה ליהנות מהקטע הזה של זרם תודעה, ובאמת ככל ש... כל פרק אני מתחיל במבוכה מאוד גדולה, ואני לא מבין מה אמור להיות, ואני כזה, שבוע נוסף, ואז איך שאני מגשש, ואני חושב שעד אמצע הפרק, אני לא יודע אם זה מורגש למאזינים, אבל לי זה מורגש שבאיזו שלב אני עולה על איזשהו זרם אמיתי.
זאת אומרת שאתה לא בא מוכן? זה לא בא עם ראשי פרקים או משהו?
יש לי 4-5 נושאים שאני יודע שאני ארצה לדבר עליהם, אני לא יודע אם להכל אני אגיע, חלק מהדברים את רואה, אני מתחיל נושא ואני עוזב אותו, כי אני כזה, אין לי מה להגיד על זה, זה משעמם. זה גם לא מאוד מתוחקר, אני מדבר בלי לדעת דברים, אני לא יודע דברים, אבל זה...
תגיד, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, בעקבות השיחה הזאת, האם היית שוקל כן ללכת לספרות ולמצוא בה את כל הדברים?
אני חושב שמה שקרה שם, זה שלוי סי-קיי קרא ספר במשך 3 חודשים. והספר הסתיים ברגע של מה? והוא, זה עשה עליו אימפקט כל כך חזק, שהוא היה חייב להביא את זה לבמה. אני לא חושב שהוא קרא את ג'ון סטיינבק עכשיו בתכנון של, טוב, אני הולך לכתוב פה סטנדאפ שהוא אפוס, שהוא מקביל לגאונות של, הוא כאילו קרא ספר, הספר הזה השאיר עליו אימפקט מאוד מאוד משונה, והוא אמר, אני חייב להביא את זה לבמה. גם אם הולכים קצת אחורה ב... בסטנדאפ עצמו, אתה תראה שכאילו המעבר לקטע הזה הוא מאוד מאוד קלוש.
מאוד.
מאוד מאוד קלוש. הוא מדבר שם על, בהתחלה, על זה שגברים אוהבים שדיים, הוא מדבר על למה הם אוהבים שדיים, כי הם יונקים, אבל גם נשים יונקות, ואז הוא מדמיין את סיגורני וויבר, היא יונקת מאישה, והוא אומר, למה ספציפית דמיינתי? אישה מבוגרת, יונקת מאישה צעירה, ואז הוא אומר, מעבר קלוש ברמות הכי קשות שיש, ואז אתה אומר, אוקיי, האיש קרא ספר 3 חודשים, וסיים מזועזע, ורצה להפיל את זה עכשיו על הקהל שלו.
אז אתה אומר, זה...
זה עניין של לבחור ספר ולהתחיל לדבר עליו, זה עניין של לחיות החיים, וכשיש ספר שבא בועד לך בפיצים או לא יודע מה, אז אתה אומר, טוב, אני חייב לדבר על זה.
הבנתי אותך, אז בסדר, לא לקוות לזה, אתה אומר, למופעים תדירים.
יש לנו את גיא אדלר, יש לנו את צעקות, אנחנו נשב, אנחנו נשמע אותו, וזאת גם תהיה הספרות שלנו.
זאת תהיה הספרות שלנו.
גיא אדלר, תודה רבה לך, פורים שמח.
תודה רבה לכם, גם לכם, חג שמח, להתראות.
להתראות.
חוגגים פורים, וכאן תרבות. ועכשיו, מה שכרוך. עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות. חזרנו ואנחנו מדברים היום על הומור. ואם דיברנו על הומור יהודי לאורך כל התוכנית הזאת, אז אנחנו חייבים לדעת מה קורה עם הדבר הזה בתלמוד. מה היחס שלהם להומור? הומור יהודי, בטח יש המון הומור, בטח הם בעד הומור, לא?
בוודאי.
שלום לחברותה שלנו, חיה גלבוע.
שלום מאיה, שלום יובל.
אז מה הם חושבים? מותר הומור?
וואי, זה נושא רחב. אני דווקא בחרתי לחשוב איתכם על היחס לליצנות. זה גם סינגפורים וזה גם וריאציה מסוימת של הומור.
אוקיי.
אז אנחנו מיד נקרא סוגיה שכן חשוב להגיד שבמבט ראשון היא מאוד חד משמעית. וברור שהיא מעוניינת לבסס יחס מאוד מתנגד לליצנות. אבל אני רוצה להציע שבתלמוד וכנראה בכלל כשיש לך קביעה כל כך נחרצת נגד תופעה מסוימת, זה בדרך כלל משקף דווקא את הפער בין מה שאולי הם רוצים שנחשוב ובין מה שקורה בפועל. וכן להגיד שמה ששאלת, בהגות היהודית יש הרבה שימוש בהומור, בסטירה, בסרקזם, באירוניה, ואפשר לנסות לטשטש אותו, להתנגד אליו, אבל הוא שם. זה נראה לי קשור לזה שהגיבורים של התלמוד הם בסוף דמויות מאוד אנושיות. הן שקרות, הן נועפות, הן מתאבות, הן מפחדות. ולכן בתוך הדיונים הכבדים האלה יהיה תמיד איזה קול שמחפש או להקליל את השיחה או להגמיש אותה או פשוט להצחיק, והקול הזה הוא נורא מעניין.
והקול הזה, לקול הזה הם קוראים ליצנות, כן?
אחד ה... כן, זאת אומרת יש לו זווית אחת שהיא ליצנות, לא רק, אבל כן. אז נקרא ממסכת עבודה זרה, וזה הולך ככה. תנו רבנן, ההולך להצטדנין ולקרקום וראה שם את הנחשים ואת החברים בוקיון ומוקיון ומוליון ולוליון, בלורין סלגורין, הרי זה מושב ליצים. הלמדת שדברים הללו מביאים את האדם לידי ביטול תורה. אמר רבי אלעזר, כל המתלוצץ, איסורים באים עליו. אמר להם רבא לרבנן, במתותה מבקש אני מכם שלא תתלוצצו, שלא יבואו עליכם איסורים. אמר רב קטינה, כל המתלוצץ מזונותיו מתמעטים. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המתלוצץ נופל בגיהנום. אמר רבי חנילאי בר חנילאי, כל המתלוצץ גורם כליה לעולם. תדם.
וואו. כל המתלוצץ איסורים באים עליו. תחיה, תושיא אותם, מה זה?
איסורים באים עליו, כליה לעולם.
כן, כן.
כבדים נורא אלה החבר'ה שלך.
נכון. א', כל האוסף הזה, בציטוט, הוא אוסף נחמד. רבי קטינה, רבי חנילאי בן חנילאי. אבל רש"י, כשהוא מסתכל על הסוגיה הזו, דבר שלו מסביר לנו מה זה כל המקומות שמצוינים, והוא אומר שהצטדנין זה כנראה מקום של גלדיאטורים, מקום שהם מנגחים את השור, וקלרקום זה כנראה סירקוס, זה כאילו קרקס, ויש שם, יש לנו פה בתוך הסוגיה הזאת גם רתיעה ממחשפות ומגידי עתידות ולוחשים של נחשים, וגם את בוקיון ומוקיון, שזה מין סוגים של ליצנים.
כן.
אז כן, ברור שהסוגיה הזאת מתארת ליצנות כדבר שלילי. ואני אומרת, בואו נסתכל רגע, כי הם אומרים פה משהו מעניין. הם מדברים על היצנות כדבר שמרחיק אותנו מהמקום הנפשי או הרגשי הראוי. אפשר לחשוב על זה אולי כגלגול עכשווי של ציניות. זאת אומרת, מעקף לנוכחות או לעדינות. ותשימו לב שיש פה ניסיון להרחיק את האדם ממש ממרחבים פיזיים, תרבותיים, לא יהודים. זאת אומרת, מקומות שיש בהם הצגות של סטירה, מופעי ליצנות, גלדיאטורים, גם כל מה שמסמל את ההוויה הרומית ההלניסטית. אבל אני חושבת שאפשר להבין פה משהו מעניין. כי אם ליצנות בהגדרה שלה, היא היכולת של הליצן להתנתק רגשית מהדמות עליה הוא לועג או צוחק, אז אפשר להבין למה הם נרתעים מהכנסה של סטירה לתוך התרבות היהודית. כי היא מייצרת איזה חספוס נפשי שבקצה שלו יכולה להופיע הרשעות.
כן, נכון.
אני חושבת שזה פעם אחת.
באמת נמאס מציניות, אני חייבת להגיד.
אני לא נמאס לי עדיין ממנו.
חבל, וחבל.
אבל תשמעי, אני מנסה לקחת הכיוון שלך, של ההסתייגות, ואני אומר לעצמי, אולי פתאום בקריאה השנייה של הדבר הזה, אתה אומר שכל הסוגיה הזאת בעצמה היא קצת מבודחת. כי יש פה ארבעה חבר'ה, שכל אחד אומר, אם אתם מתלוטצים, לא יהיה לכם אוכל. ובא אחר ואומר, לא יהיה לכם אוכל, חכה, חכה. אם אתם מתלוטצים, אז יהיה כליה לעולם.
כן, הם מקצינים, הם בעצמם הופכים את הטקסט הזה לפרודי כמעט.
כן, הם אומרים, אתה אמרת ככה, אני אגיד פי שניים לך, עד שאתה מגיע באמת למקומות המאוד מאוד מופרכים של מה התלוטצות קטנה עושה לעולם.
אני מסכימה, אני אגיד לך מה אני חושבת. אני חושבת שבדרך כלל חזל לא ידברו על משהו שהם לא מכירים מבפנים, גם אם הם לא מודים בזה. ואני בכלל אומרת, כל האוסף הזה של החכמים שמסתייגים על היצנות, כנראה מכירים את המקום הזה מעצמם, או שיש להם משיכה לצד הזה, או שהם מכירים בעצמם את היכולת ללעוג, להיות סטירי, או את המשיכה שיש להם למוקדים הקצת אלימים האלה של הגלדיאטורים, שהם כנראה איזה שיקוף לאלימות שיש בליצנות. אז זה דבר ראשון, שבטוח גם קיים שם. אבל אני גם חושבת שבסוף חז"ל, אני אומרת רגע כמקשה, הם תרבות שהיא מושתתת על יחסי כוח. היא פטריארכלית, היא אינטלקטואלית. ומה שהרבה פעמים הליצן עושה, אני חושבת כמו בדמות התיאטרלית שלו, הוא משתמש בהומור כדי להצביע על הבעייתיות של מבנה כוח. הוא חושף את הדבר המקולקל. אז ברור שיש להם גם התנגדות למתודה הזאת בגלל זה. לא רק כי זה מרחיק אותנו מהמקום העדין, אלא כי הליצן הוא חושף את מה שאנחנו לא רוצים.
לא, אבל יש גם את העניין הזה של הליצנות מול מה. עכשיו, אם הם שמים את, נגיד, הדבר הכי חשוב הוא לימוד תורה, אז ברור שמול לימוד תורה, מזהירים אותנו מליצנות, כי אנחנו פה אנשים רציניים שיושבים פה ולומדים תורה. הם לא אמרו שאסור לנו להתבדח עם החברותה שלנו, אבל לא עד כדי ליצנות עכשיו, כי ליצנות זה אומר שאתה כבר בחוץ.
כן, נכון. אני חושבת שתורה, נחשוב עליה רגע כשם קוד לסופיה, לחוכמה. כי אני חושבת שהם אומרים משהו על הגות, שהגות משמעותית נוצרת מבפנים החוצה. ויש משהו בליצנות כנראה שהיא מייצרת פעולה הפוכה, שהתרחקו אותו מהחוץ אל הפנים. אז כן, יש להם בעיה גדולה איתה. אבל תשמעו, יכלתי גם להביא 10 סוגיות מצחיקות, שיש דיונים הלכתיים, נגיד מדברים על חמץ לפני פסח, זה מצחיק. ויש שם איזה חכם שאומר, מה יהיה עם חולדה לסחוב בפה שלה חתיכת לחם בערב פסח? והרב אומר, אתה באמת חושב שלחולדה היא יודעת אם זה י' ג' ניסן או י' ד' ניסן? כאילו הם מצחיקים, הם יש להם לפעמים שימוש בהומור. אבל כאן הם מסתכלים על הליצנות, כי אני חושבת תרבותית, וזה לא סתם נמצא במסכת עבודה זרה, כן. כחלק מאיזה הוויה שהם מעוניינים להתרחק ממנה.
והעובדה היא שאת יודעת, פורים הוא חלק מהיהדות, זאת אומרת, אנחנו לאט לאט, כן.
זה יום אחד בשנה שזה בדיוק העניין.
נכון.
נותנים לך את היום האחד הזה.
נותנים לך את היום האחד הזה, להיות בו ליצן, להתפרע לגמרי.
אבל ליצן יהודי, לא ליצן שנמצא במחוזות הלניסטים.
נכון.
ליצן שכאילו נמצא בבית כנסת, שומע מגילה ויוצא כנגד המן, עדיין זוכר למרות הכל שהוא בתוך הקונטקסט התרבותי.
אז בוא, אני בעד הרעיון הזה, אני חייבת להגיד. איזה קטע הבאת לנו מהספרות?
וואי, תשמעו, יש משוררת מבריקה, קוראים לה ברכה סארי, היא מצאנה מתימן, היא עלתה לארץ נושא בגיל 9, והיא ממש משתמשת בפרודיה ובסטירה בכתיבה שלה. יש לה הרבה מינוחים שאותי הם מצחיקים בתור דתל"שית, למשל, היא הקימה את הבדס, שזה בדין סארי, שזה כאילו וריאציה על הבדס, או היא אומרת שובבה במקום תובבבה, שזה מינוח מאוד דתי של שמתייחס לירושלים. אז יש לה צורה מאוד הומוריסטית לדבר על על עצמה, על הזהות שלה. ויש לה שיר קצר מאוד שאני חושבת שהוא גם מתאים. יש לה תבנית כזאת שנקראת שנו חכמנו, שבתוכה שנו חכמותינו, סליחה, שהיא דומה לשנו חכמנו, ששם היא אומרת את הדברים שלה, ושתי שורות היא אומרת ככה: הנה יצאתי למסע המתבקש. שירה יצאו סוף סוף לדרך עצמאית לחפש להם אוהבים. שירה יצאו סוף סוף לדרך. ואני תקועה כאן כרגיל.
ואנחנו תקועים פה כרגיל. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
תודה.
חג שמח.
ביי ביי.
עם זה אנחנו מסיימים, יובל.
נכון.
תודה לאלי צדוק ולדימה קרנצוב שעשו איתנו את התוכנית. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
חג שמח.
חג שמח.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.